כמה אנחנו מבלים בחיים שלנו לנסות להיות משהו שאנחנו לא, לנסות להיות יותר טובים, להשוות את עצמנו לאחרים ולהפסיד בהשוואה פעם אחרי פעם. כמה אנחנו מנסים להיות מושלמים בהתנהגות שלנו, במראה שלנו, להישאר צעירים, לראות כמו איזה מודל יופי. בחרתי לקרוא לפרק הזה שלם ולא מושלם. מזמינה אתכם להצטרף אליי. כבר מתחילים. היי, ברוכים הבאים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. אני ליאת שפר, בן יעקב, המערכת שלכם כאן בפודקאסט. אנחנו כבר נתחיל רגע לפני, אני רק אזכיר לכם, למי שרוצה להצטרף אלינו לריטריט בסיני, הולך להיות באמת ריטריט מרגש מהאנרגיה של העולם החדש, באמת משהו מאוד מאוד נדיר, ל-15 מנטורים באים ביחד, ממש להעביר אתכם תהליך. זה לא כנס מכירה, וזה לא מה שהתרגלתם אולי בשנים האחרונות, אלא ממש תהליך שיתופי, שאגב, אפרופו יצירת מציאות, זה משהו שדיברתי עליו עם מיכל מילגרום לפני שנה וחצי, ולא אנחנו יוזמות את הכנס, הזמינו אותנו להשתתף, ודיברנו עליו, וממש ככה רקמתי מולה את החלום שלי, שאמרתי, אני רוצה שאנשים יגיעו למלון, ככה בקלאס וקבוצה של אנשים, קבוצה של מנטורים, פשוט יעבירו אותם תהליך מתמשך, לא משהו שהוא מנותק, וזה בול מה שקורה. אז אפרופו יצירת מציאות ומאמץ מינימלי, שלא תמיד אנחנו צריכים לעשות את העבודה, אז הנה זה קורה, וגם אני שם, באמת 15 מנטורים מובילים, אז אתם ישים גם פרקטים, או שתכתבו אליי, אבל ממש ממש מוזמנים להצטרף. אז שלם ולא מושלם, מה זה אומר? מספרים שהאינדיאנים, כשתינוק היה נולד, היו מביאים אותו אל זקן השבט, זקנת השבט, והיא הייתה מסתכלת, הוא היה מסתכל בעיניים לילד, ואומרים שהעיניים הם החלום, חלון לנשמה. והיה מסתכל בעיניים והיה רואה את הנשמה של הילד. והנשמה הייתה בעצם מבקשת את השם שלה, כדי שהיא תוכל לבטא את עצמה בעולם. ואגב, גם אומרים שכשתינוק נולד, אז השם שלו, אמנם ההורים חושבים לפני, והסבא והסבתא, ועושים כל מיני מחשבות איך לקרוא לילד, ועל שם ההוא ועל שם הזה, אבל כשתינוק נולד, אומרים שיש איזה ככה נגיעה אלוהית מיוחדת, והשם שלו הוא לא סתם השם שחשבנו עליו, אלא מגיע איתו ומגיע כדי שיוכל לבטא את הנשמה שלו. ואחד הדברים המהותיים שאני מלמדת בתוך מודל יצירת מציאות ובכלל בתפיסה שלי, זה המקום הזה של מי אנחנו, המקום של הנשמה שבאה לבטא את עצמה בעולם הזה. וזה לא מי גדלנו להיות או מי אנחנו בתפקידים שלנו, אמא, מייסדת מאסטרס, מורה, מטפלת, בת זוג, לא הדברים האלה, אלא המהות העמוקה שלנו. ורובנו לא למדנו אף פעם, א', שבכלל יש כזאת מהות, וב', שהיא חשובה ויש לה איזשהו משמעות. וכשאני מלמדת את מודל יצירת מציאות, אז אנחנו מתחילים מהאנרגיה, קודם כל מהתפיסה שהכל נוצר מאותה אנרגיה, הבריאה, האלוהים, אלוהים היקום, איך שלא תקראו לזה. ואז אותה בריאה בעצם מתוכה נוצרת אותה נשמה ייחודית שהיא אנחנו, וזה הכלי הייחודי שבאנו לייצר פה, באנו להיות פה בעולם. ואחד הדברים שאנחנו מפספסים בגדול בחיים שלנו, זה את הנשמה הייחודית שבאנו להיות כאן. אנחנו נולדים להורים שרובם הגדול לא חיים באמת את קריאת הנשמה שלהם, לא באמת מחוברים אל קריאת הנשמה, הם תמיד מחוברים לנשמה, כן? אבל אין אופציה אחרת, כי זה מה זה הרוח החיה בתוכנו. אבל הם לא מחוברים למהות הנשמתית שלהם, לזה שבכלל יש פה איזושהי משמעות לדבר הזה, ואנחנו לא לומדים כמו אותו תינוק אינדיאני שנולד, ועם הלידה שלו כל השבט בעצם מתכנס לראות איזה נשמה ייחודית הגיעה לעולם, ואיזה מתנות ייחודיות יש לנשמה הזאת לתת לעולם. ולמעשה כל אחד מאיתנו הוא נשמה ייחודית כזו שבאה לעולם כדי להביא מתנה מיוחדת, ממש, כל אחד ואחת מאיתנו, זה נורא נורא קשה לנו לתפוס, כי באמת אנחנו נולדים לעולם באיזה מין תפיסת פס ייצור כזה, אוקיי? פה שוב, בלי איזה הפלורסנטים של חדרי הלידה, ואנחנו מקבלים תעודת זהות, מקבלים מספר סידורי, אוקיי? ואנחנו נכנסים לתוך פס ייצור כזה. ובפס ייצור הזה אנחנו צריכים לעמוד בדרישות. ההורים שלנו מקבלים ספר הוראות, לא ספר הוראות איך, לגדל את הילד להיות מחובר לנשמה שלו ולקריאה העמוקה שלו, אלא מתי להכיל ומתי להניק ומתי להשקיע, ויש כל מיני גישות שאומרות מה נכון לעשות. ואנחנו באים לטיפת חלב, ובטיפת חלב יש שם רשימה נורא מפורטת מה הילד צריך לעשות בכל שלב, והוא צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, ואין שם שום מרחב ל ילד עם נשמה כזו או נשמה אחרת או קצב מסוים. ואחד הדברים שאני יכולה להגיד שאני ראיתי אצל הילדים שלי היה מאוד מאוד בולט, היה שכשיכולת מסוימת התפתחה, לפעמים ראינו ממש רגרסיה ביכולות אחרות, או יכולות מסוימות היו מאוד מפותחות ויכולות אחרות התפתחו בקצב שלהם או בקצב יותר איטי, וממש ראינו איך לכל ילד יש את המקצב ואת הייחודיות שלו, ואיך כשמשהו מסוים מתפתח, אז הרבה פעמים אין אנרגיה לפתח דברים אחרים. ואני לא אגיד שזה בא על חשבונו, כי מבחינתי זה לא שהיכולת הזאת מתפתחת על חשבון יכולת אחרת, אלא זו היכולת שהייתה צריכה ונכונה לילד להתפתח כרגע. וכשאנחנו מגיעים לאותה, עם המספר הסידורי שלנו, לאותה אחות לבדיקה החודשית, ואחר כך זה עובר לבית ספר, וזה עובר לחיים, וזה עובר למקומות העבודה, אנחנו בעצם כל הזמן נמדדים סביב איזה שהם סטנדרטים, איזה שהם דרישות שלא קשורות בשום צורה לקולינג שלנו, לקריאת הנשמה, לאותה רוח שהביא אותנו לעולם הזה, והסיבה שבשבילה התכנסנו. ולמעשה מה שקורה למי שיוצא לדרך רוחנית או לדרך של התפתחות אישית, בעצם אנחנו מנסים אחרי כל אחד מתי שהוא יצא לדרך, אחרי 20 שנה, 30, 40, 50, 60, לפעמים 70 שנה, אנחנו מנסים בעצם לחזור למקור ולשאול את עצמנו, רגע, מתחת לכל התפקידים שלקחתי על עצמי, והמסכות שלקחתי על עצמי, והתחפושות שלקחתי על עצמי, וההתנהגויות שלמדתי להתנהג, וההתאמות שלמדתי לעשות לסביבה, והציפיות שלמדתי לענות עליהם, מי אני מתחת לכל הדבר הזה? מה יש שם? מה הנשמה שלי רוצה? ואני אגלה לכם סוד שאנחנו לא יודעים. וגם כשאנחנו נמצאים בתוך תהליך חקירה ובדיקה והתפתחות, לוקח לנו המון 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 שנים בכלל להתחיל להתחבר למקום הזה. עכשיו, מבחינתי, כל מסע החיים שלנו הוא חיבור לנשמה וזיהוי יכולות הנשמה. זה לא שאני אומרת שיש רגע בזמן שאנחנו מגלים את קריאת הנשמה או את הייעוד שלנו וזהו, ומאז כל מה שאנחנו עושים זה את הנשמה. מבחינתי, מכיוון שהנשמה באה לעולם הזה כדי להתפתח וכדי לצמוח וכדי להתרחב, אין באמת נקודה בזמן שבה אני יכולה להגיד זהו, גיליתי את הייעוד שלי, זאת חתימת הנשמה שלי. הייעוד וחתימת הנשמה הם איזשהו מצרף, איזשהו מרקם, שגם הולך ומתרחב ומתפתח וצומח ביחד עם התהליכים והצמיחה והשינוי שאני עוברת בחיים. אוקיי? אז כשאני אומרת למצוא את הייעוד או למצוא את חתימת הנשמה, זה לא, טוב, הייעוד שלי הוא להיות מטפלת, וזה מה שאני עושה מהיום והלאה. ממש ממש לא. זה שהיום אני כבר לא מטפלת, אבל כשהייתי בעבר מטפלת ולגמרי הרגשתי שמצאתי את הייעוד שלי שם, זה היה ביטוי מסוים של חלק מתוך הנשמה שלי, וביטאתי אותו ועשיתי אותו, ועם הזמן הנשמה שלי עברה פה תהליך התפתחות, והיכולות שלי התפתחו והידע שלי התפתח, ואז הפכתי להיות יותר מורה מאשר מטפלת, והיום אני מלמדת אחרים ומלמד אחרים לטפל ומלמד אחרים ללמד, וזה מתפתח וזה ימשיך להתפתח. ברור לי שלא סיימתי את הדרך. אז כשאני אומרת להתחבר לקולינג הזה, זה לא איזושהי נקודה בזמן שאנחנו מסמנים בוי, זהו, הגענו לשם, אלא זה התפיסה הזאת שלא באתי לפה למלא תפקידים, לא באתי לפה לענות לרשימה של טיפת חלב ואחר כך של בית ספר ואחר כך של האוניברסיטה או של ההורים שלי ולהיכנס לאיזשהו שטנץ, אלא באתי לכאן כדי לגלות את אותם כישורים, יכולות, נטיות ייחודיות שהם שלי, ולבטא אותם בעולם. ומה קורה לנו בתהליך החברות שלנו, בגלל שהחברה שלנו היא חברה שהיא היא באמת חברת פס ייצור. עכשיו אני לא אומרת את זה כדי להעליב אף אחד, אני חלק מפס הייצור הזה. מה זה אומר פס ייצור? זה אומר שאנחנו קודם כל, כמו שאמרתי, מקבלים מספר סידורי, אותה תעודת זהות, ואנחנו כולנו עוברים את אותו הדבר. כולנו הולכים לגן באותו גיל, ואז לבית ספר באותו גיל, ולומדים את אותם הדברים, ונבחנים על אותם הדברים. ואז עוברים אצלנו במדינה, זה צבא, ואחר כך אוניברסיטה, ומצפה מאיתנו גם להתחתן, ולהביא ילדים בגיל מסוים. יש לנו ממש פס ייצור, אוקיי? יש ממש איזשהו מין תהליך כזה שאנחנו אמורים לעבור דרכו, ואנחנו אמורים, בשאיפה, או לפחות ככה אנחנו רוצים, ובטח ההורים שלנו, זה להצטיין בדבר הזה, ובגלל זה בחרתי לקרוא לפרק להיות שלם ולא מושלם. אנחנו מצפים מעצמנו, מצפים מאיתנו, להיות מושלמים, להצטיין בכל השלבים, בטיפת חלב וחיים מגיעה, שכן, הילד שלי הוא כבר הולך, הוא רק בין 10 חודשים, והוא כבר הולך, והוא מדבר, ובטיפת חלב אמרו לי שזה מאוד מוקדם. איך אנחנו גאים שאנחנו מצליחים לנצח את המערכת, והילד מצטיין, והביא ציונים טובים, והוא סיים ראשון בכיתה, וכל הדברים האלה טובים ויפים, כן, גם הילדים שלי לומדים, וגם הם היו בטיפת חלב, אבל העניין הוא שאנחנו בתוך כל הדבר הזה מפספסים את המהות, ומה שקורה לנו בתוך התהליך הזה, שאנחנו נורא נורא מנסים לרצות את המערכת הכוללת הזאת. עכשיו, כמובן שהמערכת הכוללת הזאת היא בסוף, היא מול אמא שלנו, מול אבא שלנו, אחר כך מול הדרישות שלנו, מול עצמנו, מול הדמות הדומיננטית שלנו, מול מורה, מול מחנך, מול החברה, מול הבן זוג שלנו, מול החברים שלנו שקיבלנו את התואר והתפרנסנו, ויש לנו בית כזה וכזה, ואוטו כזה וכזה. אנחנו בעצם מנסים לאסוף מבחוץ המון המון אישורים שאנחנו מושלמים. ואם אנחנו מדברים על עידן הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטוש, טיק טוק וכולי, וזה שאנחנו יודעים לשים גם את הפילטרים היפים האלה, ופתאום לראות כמו איזה מין בובת חרסינה כזו, ואם זה לא בפילטר אז זה בבוטוקס ובמילואים, ושוב אין לי שום בעיה, מי שיעשה שיעשה כל מה שמתאים לו. בסדר, אני רק מדברת על התפיסה שלנו ועל המחיר העמוק שאנחנו משלמים על הדבר הזה. ושוב, אני לא אומרת שכל מי שעושה בבוטוקס לא מחובר לנשמה שלו, ממש לא. בסדר? אלא זה, מאיפה זה מגיע, והאם, וזו השאלה שכל אחד מאיתנו צריך לענות לעצמו, ואני לא יודעת אותה בשביל אף אחד. אני רק עונה עליה כל פעם עבור עצמי, ממש כל יום מחדש. האם זה באמת הדבר שאני עושה, כי נעים לי, כי כיף לי, כי אני אוהבת להיראות ככה, כי זה עושה לי שמח בלב, או שאני עושה את זה כי אני מרגישה שמשהו בתוכי חסר או לא מספיק טוב, או אני מנסה לענות לאיזושהי דרישה חברתית לא סבירה שנשאר בנות 18 גם כשאנחנו בנות 45, או נראה בנות 18 גם כשאנחנו בנות 45, או שכולם יש להם איזה, אני מסתכלת היום על הדור הצעיר באמת בכאב, הם נראות כאילו כולן נוצרו מאותו אבא ואמא, כולן נראות אותו דבר, אוקיי? כי כולן עושות את אותם whatever שהן עושות שם, אני לא מומחית בדברים האלה, אני מודה, והן נראות אותו דבר. אוקיי? עכשיו, מה המחיר של הדבר הזה? זה המחיר שייחודיות מבחינתנו היא לא בטוחה. היא מסכנת אותנו. אנחנו לא רוצים להיות שונים. אנחנו לא רוצים להביא את הייחודיות שלנו. אנחנו רוצים להיראות כמו כולם, ולהסיק כמו כולם, ולהיות כמו כולם ואולי קצת יותר. אבל אנחנו לא באמת מחוברים לייחודיות שלנו. ואחד הדברים שאני למדתי עצמי, ונתן לכם ככה כמה דוגמאות, ככה יותר לעומק, איפה זה פוגש אותנו. בסדר? אחד הדברים, ואני אתן דוגמאות מעצמי, שאני למדתי עליי, ובאמת, זה אני אגיד אפילו בשנים האחרונות, בסדר? ואני באמת בתהליכי מודעות כבר למעלה מ-20 שנה, ואם זה רק בשנים האחרונות, אולי זה גיל 40 פלוס עשה את זה, אולי זה הדברים שעברתי, אבל באמת התחלתי לקבל את מי שאני כמו שאני, ולהיות שלמה עם זה, ולא לנסות להיות מושלמת. כמו, ושוב, מה זה מושלם בכלל, כן? זה גם אפשר לדבר על זה, לעשות על זה שיחה שלמה, מה בכלל ההגדרה של מושלם, ומי החליט של לראות היום כמו בובת חרסינה, או להיות מידה, לא יודעת מה, 26, עם מרפסת בגודל כזה או אחר, זה ההגדרה של מושלם. בסדר? זה דברים שהם מאוד מאוד משתנים ותלויי חברה וזמן. אז גם המושלם הזה לא באמת איזשהו קודים אובייקטיביים. אבל התהליך שאני עברתי, אני בתור ילדה לא הייתי, לפחות לא תפסתי את עצמי, אגב, זה לא בכך היה נכון אובייקטיבית, אבל לא תפסתי את עצמי כילדה מאוד מקובלת, לא תפסתי את עצמי כילדה מאוד מוחצנת, לא מהילדות שתמיד מוקפות חברים, ולא מהילדות שתמיד ככה בפרונט, ותמיד הרגשתי את עצמי איזה מין סוג של קצת אאוטסיידרית, וקצת חנונית וקצת מוזרה והיו תקופות שחשבתי שאני בטח בגילים היותר צעירים ככה גן כזה שאני נורא נורא יפה כנראה ממה שאבא ואמא אומרים וככה אז הגיעו הגילאי יסודי פלוס וזה ופתאום החלטתי שאני לא נראה טוב ואני שמנה וכל מיני סיפורים כאלה שרצו לי אבל הרגשתי באמת רוב החיים שלי אוקיי? גם בחיים הבוגרים לא ממש שייכת. ובגלל שמי שמכיר את ה-Human Design, זה גם משהו שנכנס לעולמות שלי בשנים האחרונות, שלא הכרתי. אז ב-Human Design יש את הגנרטור והפרוג'קטור. מי שלא מכיר, זה לא משנה, אני אסביר לכם תכף את העיקרון. אז אני פרוג'קטור. עכשיו, מה הרעיון? Human Design זה כמו מין אסטרולוגיה מודרנית, אני אקרא לזה. ויש טיפוסים. והטיפוס של הפרוג'קטור הוא טיפוס שהוא רואה מאוד את הצד השני, ומאוד מתאים אותו אליו. אגב, גיליתי כשלמדתי NLP, ב-NLP יש משהו שנקרא רפור. מה זה רפור? רפור אומר שכשמישהו מדבר איתך, אוקיי, אז אתה תנסה לחכות את טון הדיבור שלו, תנסה לחכות את תנועות הגוף שלו, כדי שהוא ירגיש איתך רפור, תחושה של ביטחון ותחושה שכאילו אתה מדבר בשפתו, ואז תוכל לעשות עליו כל מיני מניפולציות, תוכל למכור לו דברים, תוכל לגרום לו להרגיש שייך, תוכל לגרום לו להרגיש קרוב, תוכל לגרום לו להתאהב, תוכל לגרום תלוי עם איזה קורס NLP לקחתם. ואחד הדברים שאני למדתי, כמובן שאני לא בעד לעשות מניפולציות על שום דבר, אבל ועל אף אחד, ומבחינתי בחירה חופשית, כמו שאתם יודעים, זה הזכות הטבעית שלנו, וכשמישהו מנסה לשלול את הבחירה הטבעית, אז את הבחירה החופשית שלי, אז מבחינתי הסתיימה מערכת היחסים שלנו, ואני אף פעם, גם כשאני מלמדת, וגם כשאנשים מתעניינים לגבי התוכניות שלנו, מבחינתי אני לעולם לא עושה מניפולציות כאלו, כי אני תמיד משאירה את הבחירה החופשית אצלהם, בלי לנסות לעשות שם איזה שהם משחקים. אבל אחד הדברים שהבנתי, ואת זה אחר כך הבנתי גם כשגיליתי שאני פרוג'קטור, שוב, זה רק למישהו כזה, אז שתבינו למה זה קורה לכם, ומי שלא מבין את המונחים האלה, זה ממש לא רלוונטי, גיליתי שאני עושה את זה באופן טבעי. אני באופן טבעי, בגלל שאני בן אדם שמאוד מאוד קשוב לסביבה, ומאוד רגיש, והמון המון אינפורמציה נכנסת לתוכי, אני מאוד נוטה להתאים את עצמי לאנשים מסביבי, להתאים את הטון דיבור שלי, להתאים את ככה התנהלות. עכשיו שוב, זה לא מי, אפילו לא, בטח לא למדתי את זה אז, זה פשוט ממקום שאני מרגישה ש, באמת לא עשיתי את זה במודע, אבל זה כאילו איזה מין נטייה ממש להתחבר אל הצד השני, ממש להיות בתוך העולם שלו, ולהיות מאוד קשובה לו. ועם השנים כשלמדתי שזה אחד האיכויות שלי, זה מה שהפך אותי למטפלת טובה, ליועצת טובה, למורה טובה, למנהלת טובה, למפקדת טובה בצבא, זה היכולת הזאת שלי. עכשיו, כשאני נמצאת מול בן אדם אחר בתפקיד של מטפלת, בתפקיד של מורה, בתפקיד של יועצת, זה נותן לי שירות נהדר, כי אני נורא מחוברת אליהם, ואני מאוד נכנסת לעולם שלהם, אני יכולה מאוד להרגיש מה הם עוברים, בלי להיכנס איתם לדרמה ולתת להם את הנקודת מבט האחרת. אחד האיכויות הגדולות שלי זה היכולת לראות את האדם מעבר לאתגרים שלו, ולראות את הפוטנציאל שלו ולעזור לו להתחבר לשם. וכל הדבר הזה הוא בזכות זה שאני מאוד רגישה, והעולם הפנימי שלי מאוד פתוח מצד אחד, מצד שני הוא מאוד פתוח לקלוט החוצה. אני לא בן אדם ש היא מאוד חושף או שם את עצמו מאוד בחוץ. אגב, כל התהליך הזה שאני עוברת עם הפודקאסטים ועם הסיפור שלי על הפרעות אכילה וכולי, הוא לא משהו שאני עושה, נקרא לזה באופן טבעי, הוא משהו שעם השנים בחרתי בו מתוך אמונה ותפיסה שהדרך שאני עברתי, בין השאר הייתה לה מטרה גם לעזור לאחרים. אבל אחד הדברים שלמדתי בהמשך הדרך, היה שהנטיות הטבעיות האלה שנלחמתי בהן לאורך השנים, וניסיתי לשנות אותם, והרגשתי שזה לא בסדר, ורציתי להיות כמו הבנות האחרות שהן מרגישות מלכות העולם, ומרגישות נורא יפות, וכולם מקרקרים סביבה, נורא רציתי להיות כזאת. Okay? נורא נורא רציתי להיות כזאת. אבל זה לא היה הנטייה הטבעית שלי, זה לא היה הקולינג של הנשמה שלי. והמון שנים הרגשתי לא בסדר על הדבר הזה, הרגשתי שמשהו אצלי לא בסדר, שאני מופנמת מדי, אני ביישנית מדי, אני עם דימוי עצמי נמוך מדי, עם ביטחון עצמי נמוך מדי. אני כל מיני סיפורים שאימצאתי על עצמי, כי לא הייתי מוכנה לקבל שאני לא כזו. כי החברה שלנו, בטח ובטח היום אני ממש, לפעמים אני מסתכלת על איפה הילדים שלנו גדלים ואני אומרת, וואי, איזה התמודדויות יש להם, מה שאנחנו התמודדנו היה כלום ליד הדבר הזה, ולשמחתי, תפו תפו תפו, הילדים שלי גדלים מאוד עם ידיעה של מי שהם, ולא מנסים להתאים את עצמם לסביבה, ואני אומרת לילדים שלי, אני באמת מורידה את הכובע, ושפו ענה, כי אני לא הייתי כזאת, אני גם בתור בוגרת לקח לי זמן ללמוד, ואני אגלה לכם סוד, אני עד היום עוד לומדת את הדבר הזה, כי אני מגלה ויודעת שהנטייה הטבעית שלי היא נורא להתאים את עצמי לצד השני, עכשיו לא ממקום שאני מנסה לרצות אפילו, אלא פשוט ממקום שזה מה שהנשמה שלי יודעת לעשות. היא יודעת להתחבר אל הצד השני, וזה מה שהופך אותי למורה טובה ולמטפלת טובה וליועצת טובה ולעשות את כל הדברים האלה. אבל אם אני לא מקבלת את זה, ואם אני מנסה להיות משהו אחר, ואם אני לובשת איזשהו מסכה, איזושהי מסכה, איזושהי תחפושת, אני לא באמת יכולה להביא לעולם את המתנה האמיתית שלי. שהמתנה האמיתית שלי זה היכולת הזאת לקלוט אנשים, לראות את הפוטנציאל שלהם, להביא אותם לפוטנציאל שלהם. אוקיי? ואחד הדברים שאני מדברת על העניין של להיות שלם ולא מושלם, מבחינתי להיות מושלמת זה להיראות בדרך מסוימת, להיות מתוקתקת, להיות מרכז המסיבה, להיות בעלת ביטחון, לדבר... איזה מין רשימה נורא ארוכה כזאת, שהמון המון שנים ניסיתי להיות אותה, בהצלחה לא יתרה, ואז הבנתי, ואני עדיין מבינה, אני עדיין לומדת, שזה לא מה שהנשמה שלי באה להיות פה. היא כן, אגב, באה בין השאר לחוות את הפער הזה, כדי שיהיה לי גם יכולת להיות במקום של אמפתיה, ולהבין את הקושי של אנשים. אבל עד נקודה מסוימת, די, יש מקום שאני צריכה להבין מי אני, כדי שאני אוכל להמשיך ולהביא את המתנות שלי. כי אם אני אתחווה מתחת לסמיכה בגיל 44, גילי המופלג, ואני אגיד, אני לא המסמר של המסיבה, אני לא הכי זה, אני לא הכי קופצת, אז אני לא אוכל להביא את המתנות שאני כן. ואני אתן ככה עוד דוגמה, ככה מעולם קצת אחר, שאחד הדברים אני בתור, גם כשעזבתי את הכלכלה ומנהל עסקים, שגם זה עניין בפני עצמו בגיל 22, מה את לא מתמידה, למדת, השקעת, עכשיו את זורקת את הכל, מה זה אומר עליי, מה זה אומר על היכולת שלי, אני תמיד יעבור מדבר לדבר, אני לא מצליחה לסיים דברים עד הסוף, עכשיו זה שטויות, כן? אני שסיימתי תואר ראשון בשנתיים וחצי, ותואר שני בשנה, שניהם בהצטיינות, אני מתמידה ואני מסיימת דברים עד הסוף, אבל פתאום נוצר שם איזשהו סיפור של אני לא מספיק, אוקיי? ואז כשהתחלתי ללמוד, למדתי אייפק, והייתי אפילו יושבת ראש העמותה כמה שנים, ולמדתי גוף נפש ופסיכותרפיה גופנית, ואילינג וטטה אילינג, ולמדתי פיחי בח, ולמדתי מדיטציה, ולמדתי קרניו, ולמדתי, לא זוכרת אפילו כל מה שלמדתי, EFT ו-NLP, מלא מלא כללות כאלה, ולמדתי המון המון דברים. וכשהיו באים לעשות לי ייעוץ עסקי ומסתכלים על העסק, היו שואלים אותי, במה את מתמקדת? איפה המיקוד? עסק צריך מיקוד, את צריכה להסביר מה את עושה ולמי את עושה, ומי קהל היד שלך, ולא יכול להיות שאת מטפלת גם בהרטבת לילה, גם בפיחי בח, גם בחרדות, גם באלרגיות, גם בבעיות גב, גם בבעיות אוטואימוניות, גם בהגשמה עצמית, גם יועצת עסקית, כאילו, את כלום. זה המילים שאמרו לי. אם אתה מנסה לכוון לכולם, אתה לא מכוון לאף אחד. אם אתה מנסה לדבר לכולם, אתה לא מנסה לדבר לאף אחד. ואתה לא מדבר לאף אחד בסוף. אני 20 שנה, זה היה, לא 20, בוא נגיד 18 שנה, 17 שנה, זה הקולות ששמעתי. עכשיו יש לי קליניקה מלאה. ואני מרוויחה עוד בתור תלמידה, הרווחתי יותר מהמורים שלי הרבה פעמים, ואני מרוויחה יפה, והעסק שלי מצליח, ואנשים מגיעים מפה לאוזן, ואני בונה מלא דברים, וגם קליניקה מלאה, וגם תוכניות דיגיטליות, וכתבתי ספרים, ועמוק בפנים אני מרגישה שאני לא עושה שום דבר, ולא מדברת לאף אחד, ולא מסוגלת להתמקד, ובעיקר בעיקר לא בסדר. למרות שהמציאות בכלל משקפת לי דברים אחרים. כי אני לא עומדת לפי איזה שהם סטנדרטים שמישהו טען או הגדיר או אמר לי שהם הסטנדרטים הנכונים, ובגללם אני לא משהו כזה או אחר. המון המון שנים. וכל פעם ניסיתי למקד, וניסיתי למקד מימין, וניסיתי למקד משמאל, ומשהו בבטן לא ישב לי. לא ישב לי. ואני בעיקר מסתובבת עם התחושה שאני לא מספיק טובה. ובשנים האחרונות ככה, בוא נגיד 5-6 שנים, שמודל יצירת מציאות התפתח. אני פתאום מבינה את התפקיד של 15 שנה במרכאות, שאני לא ממוקדת, שאני לומדת מלא דברים, שאני פונה למלא אנשים, שאני מטפלת במלא נושאים, שאני מתמחה בהמון המון דברים. ופתאום כשהכל התגבש לי ביחד למודל יצירת מציאות, אמרתי לעצמי, עכשיו אני מבינה למה לא יכולתי להתמקד בשום דבר אחר? למה הייתי צריכה ללמוד כל כך הרבה שיטות וגישות ותפיסות? למה הייתי צריכה לעבוד עם כל כך הרבה אנשים ולטפל בכל כך הרבה דברים? כי רק החיבור של כל הדבר הזה אפשר לי לבנות בסוף את מודל יצירת מציאות, שמודל יצירת מציאות הוא מודל אינטגרטיבי, הוא מודל הוליסטי. עכשיו, לא הייתה לי שום יכולת לבנות את המודל הזה אם הייתי מתמקדת, כי זה בדיוק ההפך. אוקיי, הוליסטי זה כולל, וממוקד זה הצער. ואם הייתי, עכשיו, אני ניסיתי, כן? לא שלא ניסיתי, לא שידעתי מה מחכה לי מעבר לפינה שמה עם המודל. אני באמת ניסיתי, פשוט הנשמה שלי לא נתנה לי. וזה מה שקורה לנו, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו, מנסים לרצות, אנחנו מנסים להיראות, אנחנו מנסים להתנהג, אנחנו מנסים להיות משהו, וכל הזמן בפנים מרגיש משהו לא במקום. משהו, כי הנשמה שלנו, לא, גם אם אנחנו 90 שנה לא מוכנים להקשיב לה, היא לא מוותרת עלינו. עד הרגע האחרון שלנו פה, היא לא מוותרת עלינו. וזה אותו פער שאנחנו מרגישים בין מי שאנחנו באמת, ואנחנו לא יודעים מה זה הבאמת הזה, אבל זה מרגיש כאילו, זה לא אני. מכירים את המשפט הזה? זה לא אני. משהו פה לא מסתדר לי, אני לא מרגישה בנוח. אני מרגישה שאני מרמה את כולם. אני המון המון שנים הסתובבתי בתחושה הזאת, שאם מישהו יגלה מי אני באמת, הוא לא ירצה להיות איתי, אף אחד לא ירצה להיות איתי. כי אני תמיד חייכתי. עכשיו לא חייכתי בתור זיוף, חייכתי כי זה חלק מהנשמה שלי. ותמיד חייכתי, ותמיד רציתי שיהיה טוב, ותמיד רציתי להביא טוב, כי זה גם חלק ממטרת הנשמה שלי. אוקיי? אבל בפנים סחבתי עם עצמי המון המון כאב, הרבה מהכאב הזה היה על זה שהרגשתי שמי שאני הוא לא מספיק טוב והוא לא בסדר. והרגשתי שאני מרמה, שאני מחייכת, ובפנים אני לא מחייכת. ואם מישהו יגלה מה יש לי באמת בפנים, וסיפרתי לכם ככה בפרקים הקודמים על המשפט של בא לי למות, ועל הקושי של הנשמות העתיקות לחיות כאן בעולם הזה, והיה לי, ואגב עד היום, אולי אני אעשה על זה, אני אפילו חושבת לעשות על זה, תכתבו לי אם אתם בעניין, אם כבר אתם איתי, לעשות על זה ממש לא רק שידור, אלא שידור איתכם, שידור בזום, לעשות ממש מפגש, על הקושי שלנו, הנשמות העתיקות, הנשמות שבאו לפה, מצד אחד להביא אור, ומצד שני מרגישות מאוד מאוד לא שייכות לעולם הזה, אני עד היום מרגישה מאוד לא שייכת לעולם הזה, אני אוהבת העולם הזה, יש לי אנשים יקרים בעולם הזה, אני בוראת דברים מדהימים בעולם הזה. אבל אני יודעת שהנשמה שלי היא שייכת לעולמות אחרים. וכשאתה חי בידיעה הזאת, אתה חי בפער. והמוכנות לקבל את זה, המוכנות לקבל את זה, שלא קל לי בעולם הזה, שעולם החומר עבורי הוא יותר מאתגר מעולם הרוח. שהנשמה שלי יודעת עולמות מדהימים, והיא רואה פה את הכאב ואת הסבל וקשה לה. ושהנשמה שלי היא נשמה שצריכה ללמוד הוליזם, וצריכה ללמוד המון המון דברים, וצריכה להתפרס על מלא דברים ולא להתמקד, כי זה מה שהיא באה להביא לעולם. ורק המוכנות לקבל את זה, מאפשרת. כל פעם מחדש, אוקיי? זה לא נקודה שאנחנו מגיעים אליה ומסיימים. כל פעם מחדש, לקחת אוויר, לקחת נשימה עמוקה, ולזכור ולהיזכר ולהזכיר לעצמי שאני בוחרת להיות שלמה עם מי שאני. עם האתגרים ועם מה שזה אומר, ועם השוני, ועם הייחודיות, ועם הקריאה הנשמתית הספציפית שלי, שהיא לא דומה לדברים אחרים, כי זה מה שהיא באה לעשות, וקריאה הנשמתית הספציפית שלכם לא דומה לאף אחד אחר, כי זה מה שאתם באתם לעשות. באחריות, אם אתם כאן, יש לנשמה שלכם פה תפקיד, והוא תפקיד אחד ויחיד, כי אין פה שום שני אנשים עם אותה תביעת אצבע, ועם אותה תביעת עין, ועם אותה תביעת נשמה. וכל אחד הגיע לכאן, אני באמת, שמעתם את זה ממני, ואני אגיד את זה שוב, היום שבו נולדת, שבו נולדת, זה היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול בלעדיכם. כי יש לכם פה תפקיד, אבל התפקיד הזה, הוא לא להתאים את עצמנו לחברה. הוא לא להיות משהו שמישהו אחר אמר לנו שצריך, הוא לא להסתכל בחוץ ולהגיד איך אני נהיית כזאת כשזה לא אני באמת. הוא לקחת ownership, לקחת בעלות. כן, אני יותר מופנמת, כן, אני יותר רגישה, כן, אני צריכה יותר זמן לעצמי, אחד הדברים שאמרתי על עצמי, אני high maintenance, אני צריכה זמן לעצמי, וזמן למדיטציה, וזמן לספורט, וזמן לנוח, ולא יודעת אם זה כי אין לי אדרנל, או שאין לי אדרנל כי אני כזו, אבל אני צריכה יותר שעות שינה, ויותר שעות מנוחה, והמון שנים הרגשתי נורא אשמה על הדבר הזה. והיום אני מבינה שזה גם חלק מהיכולת של הנשמה שלי לנוח מהעולם הזה ולהתמלא מחדש, ואני הרבה פעמים בלילה עושה, או כשאני נחה, לפעמים זה גם בצהריים, כן, כן, הנה עוד וידוי, הנשמה שלי מתמלאת ומקבלת תובנות, ואני מתעוררת עם תשובות, ואני צריכה את המנוחה הזאת, ולא להרגיש אשמה על זה, כי אני לא יכולה לרוץ כמו כולם, לא יודעת מה, 18 שעות ביום. הגוף שלי לא מסוגל לעשות את הדבר הזה, והנשמה שלי עוד פחות. הגוף שלי קורס כדי שהנשמה שלי תוכל לנוח. ואם אני מנסה להתאים את עצמי למודלים של אנשים שרצים מסביב לשעון, וישנים 4 שעות בלילה וקמים בבוקר, כאילו, לא יודעת מה, הם ישנו 12 שעות, אני קורסת תוך יומיים. ואם אני מרגישה אשמה על זה שאני כזו, אני מרגישה על הפנים. אני מרגישה לא מספיק טובה. מה, אני מנטורית וזה, ויש לי בית ספר, ופה ושם אני צריכה כל כך הרבה לנוח? כן, אני צריכה כל כך הרבה לנוח. זה מה שמאפשר לי להיות מי שאני. זה מה שמאפשר לי להביא את המסרים האלה. זה מה שמאפשר לי להביא את הדיוק הזה. ולהיות שלמה עם זה, זה המפתח. זה המפתח. באנו להיות התינוק הזה שמסתכלים לו בעיניים ורואים את הנשמה שלו ואומרים, זה מה שבאת להיות כאן. בוא תמלא ותממש את הדבר הזה בחיים שלך בצורה הכי טובה שיש. אתה לא צריך להתאים לשום מסגרת ולשום מערכת, כן? זה נשמע מפחיד, ואיך אנחנו נחיה בחיים האלה, ואיך נחיה במסגרות, ואיך נחיה בבית ספר, וכל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. בסדר, זה חלק מהחברה שלנו, זה חלק ממה שהולך להשתנות. ואני יכולה להגיד לכם שככל שאני יותר ויותר קשובה לקריאת הנשמה שלי, לצורך שלי לנוח, לצורך שלי להרפות, לצורך שלי לעבוד כמו שאני עובדת, וזה מאוד שונה ממה שכולם אומרים מה צריך, היכולת שלי לייצר שפע הולכת וגדלה. היכולת שלי לייצר השפעה הולכת וגדלה. וזה הכוח האמיתי שלנו כשאנחנו מתחברים לנשמה שלנו, ומרגישים שלמים, ומקבלים את זה שגם הדברים שאנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו אומרים, הלוואי שהייתי אחרת, אני מזמינה אתכם לשאול שאלה חדשה. איך הדבר הזה בא לעזור לי להביא את המתנות שלי לעולם? איך הדבר הזה הוא חלק מהייחודיות שלי בעולם הזה? זאת השאלה. וכל היתרונות שלנו, והחסרונות שלנו, והחוזקות שלנו, והחולשות שלנו, והאתגרים שלנו, והכישורים שלנו, הם כולם חלק ממסע הנשמה שלנו ומהמתנות הייחודיות שבאנו להביא לעולם. וככל שנרגיש שלמים עם זה, ולא ננסה להיות מושלמים על פי סטנדרטים של אף אחד, אנחנו נגלה את המתנות האמיתיות שיש לנו פה, אבל יותר חשוב, אנחנו נרגיש שקט נפשי, נרגיש שלמים, נרגיש שמחים לקום בבוקר, בלי להרגיש כל הזמן שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו ולטפל את עצמנו ולהיות מישהו אחר ולהיות משהו אחר ולהרגיש לא בסדר על מי שאנחנו. זה הכוח של הנשמה שלנו. אין שם טעויות. אין שם טעויות. הדברים שאני חזקה בהם, כמו הדברים שאני חלשה בהם, הם חלק ממה שבאתי לעשות פה. כי אם אני הייתי יכולה להתמקד והייתי יכולה להיות לייזר כזה שבוחר נושא אחד ואף עליו מתפוצץ עליו, אני בחיים לא הייתי מפתח את המודל הזה. אני בחיים לא הייתי יכולה ללמד את מה שאני מלמדת, ולא הייתי יכולה לעשות את הפודקאסט הזה כמו שאני עושה אותו. אוקיי? ולכל אחד מאיתנו יש את הייחודיות הזאת, שהיא מה שבאנו להביא לעולם. אז אני מזמינה אתכם, קודם כל לקחת מהפרק הזה, אני אקח נשימה, לקחת מהפרק הזה הרבה הרבה חמלה ואהבה וקבלה, ולהיזכר מי אתם, ולהיזכר מה באתם להביא לעולם. אם אתם לא יודעים מה התשובה לזה, פשוט תבקשו, פשוט תמשיכו לשאול, מי אני באמת, מה המתנות שלי, איך אני מתחברת חזרה פנימה, איך אני בוחרת להיות שלמה, ומפסיקה לנסות להיות מושלמת לפי סטנדרטי שהם בכלל בכלל לא שלי. אז כמו תמיד, אני מזמינה אתכם לשתף אותי בתובנות שלכם, ומה אתם לוקחים מהפרק הזה איתכם להמשך הדרך. אם יש לכם שאלות ודברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם בפרקים הבאים, אז אתם מוזמנים לכתוב אליי. תודה על, על התגובות, וכיף ככה למי שאיתי כאן ולמי שיקשיב וכותב לי אחר כך. אז תודה ענקית, אני רוצה להגיד לכם שאני באופן אישי קוראת את התגובות שלכם ומגיבה ועונה, אז תמשיכו לכתוב, זה ממלא את הלב. וכמו תמיד, אם אהבתם והתחברתם, אני מזמינה אתכם לשתף ולהעביר את זה הלאה ולעזור לעוד אנשים לאהוב את עצמם, לקבל את עצמם, לזכור מי הם. אז אם יש מישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, תעבירו לו את זה באהבה ותעבירו את השפע הלאה. תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב לערוץ. ואני אראה אתכם בפרק הבא, ואולי גם בסיני למי שמצטרף, אז אני ממש ממש אשמח. אז אני ליאת שפר בן יעקב, תודה שהייתם איתי. נתראה בפרק הבא במאסטרס. ביי בינתיים.